היום אני הולכת לדבר, לשתף את הסיפור שלי, אני מודה, אני מתרגשת. ומי שיוביל אותי בתהליך הזה יהיה עמית אשת. עמית, ברוך הבא.
ברוכה נמצאת, תודה על ההזדמנות.
וואו.
הכל בראש. הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. עושה לי טוויסט כלכלי.
עמית אשת, אני רק אציג אותך, עמית אשת, הוא יוצר הפודקאסט המצליח כסף והשקעות, הוא גם כתב את הספר הזה, והוא מתכנן פיננסי וכתב מספר ספרים, מרצה ויזם. ויש לי את הזכות שאתה מראיין אותי היום.
אז אנחנו הולכים ישר לקפוץ למים. ושאלה ראשונה, בשורה אחת ניצה, מה בעצם את עושה היום? אנחנו נרחיב על זה בהמשך. אבל אולי יש מאזינים ששומעים אותנו עכשיו פעם ראשונה, עוד לא מכירים אותך. בשורה, מה את עושה?
אני מלמדת אנשים את הפסיכולוגיה של הכסף, ואני מלמדת אותם, ובעצם המוצר הזה, מה שנקרא הפסיכולוגיה של הכסף, יש ספר כבר בתחום הזה, בשם הזה, ומה שאני עושה היום זה אני עובדת איתם על הילדות שלהם, ו... רואה יחד איתם איך התורשה הכלכלית שלהם, זאת אומרת, מה שהם למדו מבית על איך לנהל ולהתנהל עם כסף, משפיע על קבלת ההחלטות הפיננסיות שלהם היום.
איזה כיף. אז אנחנו נרחיב על זה במהלך השיחה. ושאלה שמסקרנת אותי, את המון שנים עוסקת בתחום, עוזרת, עזרת כבר לאלפי אנשים, בקורסים, בליוויים, סדנאות וכולי, ולעולם לא רצית לספר על ניצה. הסיפור מאחורי הקלעים. אז מה קרה שזכינו?
וואו, לא זכרתי את השאלות האלה. האמת שהתביישתי. התביישתי אני לדבר על המסלול שעשיתי, וגם כמו הרבה פעמים בחיים, כל פעם התקדמתי בעוד צעד, ולא הבנתי כמה אני מתביישת ומה אני מחביאה. אני אשתף היום בפעם הראשונה באמת. והיום אני מוכנה לספר את הסיפור שלי, ואני מאמינה שמהסיפור הזה הרבה אנשים יוכלו לקחת גם השראה וגם לקבל כלים.
אז אני שמח להיות שותף איתך בזכות הזאת, כי מניסיון שלי, ככל שאנחנו משילים יותר פחדים, אנחנו צומחים, והיום אנחנו נצמח ביחד. אז אני רוצה להתחיל בסיפור שאני מבין שהוא היה תחילת המסע. נסעת למצרים.
נכון.
עם דודה.
נכון.
מה? למה? איך?
נסעתי למצרים עם דודה, היינו בבית מלון נורא נורא יפה, ובערב אנחנו יושבות בלובי, ואני אולי בת 11, וניגש אלינו גבר שנראה עשיר, עמיד, ככה מלא חשיבות, והוא ניגש לדודה שלי ופונה אליה בערבית, ואני מבינה ערבית, אז הבנתי מה הוא שואל אותה. והוא שואל אותה, אם אני רוצה לקנות אותה, כמה כסף אני צריך לשלם? כי אני מעריך שהמשקל שלה הוא, והוא נתן איזה מספר, והייתי רוצה לשלם שווה זהב של כמה שהיא שוקלת. באותו הרגע הדודה שלי מסתכלת עליו בחיוך. אני בבעתה המחשבה שמישהו יכול לקנות מישהו, מעולם לא עלתה במוחי. אנחנו בטיול, אני בכלל לא בווייב של משהו, ולמרבה זמתי, אני שומעת את דודה שלי, עונה לו ברצינות תהומית בערבית, ומתחילה מסע ומתן איתו לגבי המחירה שלי, ואני יושבת שם בצד, באמת אמיתי מבועטת.
ודודה ידעה שאת יודעת ערבית?
כן, היא ידעה שאני מבינה. רק כדי להיות בטוחה, אמרתי לה, אני לא מבינה מה הוא אומר לך, על מה אתם מדברים. אז היא אמרה, הוא רק אמר שאת מאוד יפה, ושהוא היה שמח לקנות אותך. היא אמרת את זה במילים. ואנחנו מדברים על זה.
ולך זה נתן את ההרגשה שהיא רצינית, או שהיא סתם מפלרטטת איתו ומעבירה קטעים כזה של ערב?
אין לי מושג איזה הרגשה זה נתן לי, למעט זה שהייתי בהתקף חרדה אמיתי. זו הייתה... נקודת זמן מכוננת, כי באותו הרגע הבנתי. אתה יודע, אומרים בעל המאה הוא בעל הדעה, אבל פה זה לא בעל המאה, הוא בעל הדעה. הבן אדם הציע לקנות אותי, ואני שומעת אותם כשאני בבעתה מריצה בראש כל מיני סיפורים, מדברים על גמלים ועל סוסים ועל בקר ואיך הם מה הם נותנים בתמורה, וזהב, והיא עוד משתעשת איתו, היא אומרת לו, למה כל כך זול, תיתן לי יותר, ואני פשוט יושבת שם, ורק מכילה את כל זה, ולא ממש יודעת מה לעשות עם זה.
אז כילדה בת 11, שאולי גם עוד לא יודעת אם דודה צוחקת, או שזה רציני, יכול להיות ששם נשתלו קצת זרעים של פחד מכסף?
בוודאות, כן. ואני אגיד לך עוד משהו שהבנתי, אבל לא ידעתי לשים את זה במילים אז. הבנתי שמי שיש לו כסף יכול לקנות הכל, כולל אנשים. ושכמו, לא הבנתי את זה, אבל הייתה לי שם איזו החלטה מכוננת שקיבלתי עם עצמי, שאני בחיים בחיים לא יהיה במצב שאני כל כך אצטרך כסף, שהם יוכלו למכור אותי. עכשיו, זה לא שיחה סטנדרטית, כן? יש מקומות בעולם היום שזה כן שיחה סטנדרטית, אבל זה היה משהו שעיצב את האופן שבו ראיתי והתבוננתי על החיים, והייתה לזה השפעה מכרעת.
אבל לשמחתנו, הדודה לא מכרה אותך.
לא.
והמשכתם את הטיול, ומסקרן אותי לדעת האם אז, בתור ילדה, לשאול אותה, דודה, היית רצינית או שזה היה שעשוע? שפחדת מהתשובה?
לא פחדתי ושאלתי אותה, והיא אמרה שזה היה נורא נחמד כל התהליך, והיא תרגלה את הערבית, והם הגיעו, הם ממש נסעו ונתנו והם הגיעו למספר, שזה כגודל הזוועה, כן? הם הגיעו למספר ואז היא התחילה לדבר איתי, אבל אני לא חושבת שהבנתי שמה שהעסיק אותי זה לא אם היא המשיכה לדבר איתו או לא, שאפשר לנקוב תג מחיר על מישהו.
וכשחזרת לארץ, את חושבת שמאותו רגע כילדה, אני לא יודע אם היה דמי כיס בבית או לא היה דמי כיס בבית, אבל כל המבט שלך על כסף היה ממקום כזה של אני רוצה אותו כי הוא נותן לי כוח, אבל הוא מפחיד אותי כי אולי זה, כסף זה משחית?
אני יכולה להגיד לך שלא היו דמי כיס בבית, גדלתי מבית מבחינת חתך סוציו-אקונומי נמוך, וזה... אני יודעת בוודאות שכן, זה ייצב את איך שאני תופסת כסף, ומבחינתי, ולא סתם קראנו לפרק הזה מאויב לאוהב, הוא היה ממש אויב. ההבנה הזו, שזה כל כך, שמי שמחזיק את הכסף, הוא גם יכול להוביל מהלכים כמו שהוא רוצה, הלכה איתי שנים.
אני מבין, ואני רוצה לעבור לנושא הבא, שהוא מתחבר לפחד אולי מכסף ולאויב שבכסף, את יש לך דיסקלקוליה.
נכון.
ואני לא בטוח שכל המאזינות והמאזינים יודעים בעצם מה זה דיסקלקוליה ומה היתרונות והחסרונות בזה בחיים. שתפי אותנו.
אז דיסקלקוליה קשור לחלק מההפרעות של דיסלקציה, והוא קשור או נוגע בקושי עם מספרים בכלל. אם אתה, עמית, מבין מספרים והמספרים מספרים לך סיפור, לי הם לא. אני רואה מספרים ואני מבינה לוגית, כי אני בחורה אינטליגנטית, ש-50 יותר קטן מ-500, אבל אין לי אומדן. והדיסקלקוליה בעצם, העובדה שיש לי את זה, אומרת בפשטות שאני לא מבינה כסף. בצורה מאוד בסיסית. אני מבינה שזה משהו חשוב, אני מבינה מספרים, אבל לעשות את כל החיבורים שהרבה אנשים עושים בצורה נורא אינטואיטיבית, זה כמו שמי שיש לו דיסלקציה שקשורה בגרפיקה, במילים, קשה לו לקרוא את המילה, כי יש שיפוך, הוא עושה סיכול אותיות, אז אני לא תמיד עד הסוף מבינה את המספרים, ובעצם עם הפחד הזה הראשוני שאני מתחילה, אני הולכת וגדלה, לומדת מתמטיקה כמו כולם, ומבינה שאני מבינה כסף אבל, או מספרים, בצורה נורא מצומצמת, ואז מבינה שיש איזושהי בעיה.
כשאת אומרת מספרים, אז עולה לי שאלה, למשל, שיעורי ספורט, צריך לרוץ 60 מטר, 100 מטר, לא יודע, בית ספר שלך כמה רצו.
קילומטר.
אז הדיסקלקוליה הוא בכל דבר שקשור למספרים, אם אני מבין נכון. זה לאו דווקא כסף.
הוא בכל דבר שקשור לאומדן. מבחינתי 100 מטר, אני מבינה שהוא קטן מקילומטר, אבל זה נראה לי אותו דבר, זה מרגיש לי אותו דבר. אם אני צריכה, אם נשאר אוכל בסיר וצריך להעביר את זה לקופסאות, אני לא תמיד אדע מה נשאר ולאיזה קופסה, באיזה גודל להעביר, כן, זה משפיע על כל ההתנהלות, זה משפיע על תפיסת העולם. מהצד החיובי של זה, שזה היה לי במשך שנים הצלחה מסחררת בזכות זה, אז לטובת הדיסקלקולים כשמקשיבים, זה שבגלל שאני לא יכולה לעמוד, אז פרויקטים גדולים שאנשים אומרים, וואו, זה מטורף, איך אפשר לעשות את זה? אני אומרת, זה לא כזה נורא. עושים כזה, עושים כזה, עושים כזה, וזה קורה. אז באמת, זה היה ממש, שם ליווה אותי לכל אורך השנים, אבל הקושי הכי גדול מבחינתי היה, שאני מגיל צעיר עבדתי בשלוש עבודות, ופרנסתי את עצמי כמה שיכולתי, והבנתי שאני צריכה כסף, אבל לא הבנתי מה אני אמורה לעשות עם זה, ואיך מנהלים עם זה, את זה. וזה היה משהו שכשאתה צעיר, זה עוד קטן. אבל כשאתה גדל ואתה הופך לאיש משפחה, אז אתה נדרש לכישורים האלה, ולא, באמת לא היו לי אותם.
אז יש דרכים לפעמים להתמודד עם משהו שלא יודעים. זאת אומרת, אפשר להיכנס ולהגיד, אני אעשה הכל עד שאני אפצח את זה. ואני אלמד את זה, ואני לא יודע, אני אקח מורים פרטיים למתמטיקה ולכסף, וילמדו אותי לספור שטרות.
נכון.
ואפשר להגיד, אני אתמודד עם החיים בצורה קצת אחרת. עד כמה שאני יודע, את בחרת את הקצת אחרת.
אני בחרתי את הקצת אחרת.
שבזכות זה הגעת לאן שאת הגעת. אז בואי תשתפי קצת את המאזינים, את הקצת אחרת.
אז קודם כל אני הבנתי שאם יש לי כן מעלה, אז המעלה הזאת היא אינטואיציה. וידעתי שאני מרגישה דברים. אז אולי אני לא מבינה אם 50 זה קטן או גדול מ-500, אבל אני מרגישה דברים, אני מרגישה אנשים. ומהר מאוד הבנתי שאני חייבת למצוא איזשהו מעקף שיאפשר לי להבין כסף, כי אחרת אני אהיה במצב שאני לא יכולה לנהל אותו. ואני אזכיר שוב, מה שלא הבנתי במשך שנים זה שריחפה עליי חרב שאמרה, אם את לא תדעי לנהל כסף, יום אחד מישהו יכול למכור אותך לכל המרבה במחיר. וזה היה כנראה אינסנטיב מספיק טוב, או פחד מספיק גדול, והיו לי ממש יחסי... כעסתי על כסף, שאיך הוא יכול להיות עם כל כך הרבה כוח, והבנתי שבדרך השגרתית אני לא אוכל, אז אני חייבת למצוא איזשהו מעקף אחר. ואז לקחתי את היכולת האינטואיטיבית שלי, ושאלתי את עצמי מה אני יכולה לעשות עם זה, כי יש לי קטע בחיים שאני אתמקד תמיד במה כן, ואיך כן. אז אמרתי, אוקיי, זה אין לך, זה אין לך, זה אין לך, אז מה כן מהכלים שיש לך יכול היום לשמש אותך? וככה בעצם הגעתי לאינטואיציה, ככה הגעתי לעבודת התפתחות אישית.
אז לפני שאנחנו נעמיק בזה, אני רוצה שהרגע עדיין עם ניצה הצעירה, בת ה-10 נקרא לזה, כאילו התחלנו ב-11, אז נגיד שעכשיו היא בת 16, 18, לא נגלה גיל, כי נשים לא מגלים גיל,
אוקיי.
אבל בבית הספר, בתקופה הזאת אני מנחש, עוד לא היה הערכות זמן, עוד לא היה, בכלל לא הבינו מה זה. איך שרדת את כל המורים, הילדים, אני לא רוצה להיכנס לנושא הבית, אחים וכאלה, אבל הסביבה?
היה מאוד קשה. באמת, באמת היה קשה. ואני אגיד לך מה היה הכי קשה. הפער הרג אותי. כל מי שראה אותי הבין שעומדת מולו אישה, ילדה, נערה, בחורה אינטליגנטית. אני גם הבנתי שאני אינטליגנטית. אבל במבחן המציאות, המון דברים בסיסיים שאנשים הבינו, והיה להם ממש פשוט איתם, אני ממש נאבקתי. וזה אחד הדברים שאני עובדת איתו הכי הרבה עם אנשים היום, על הפער. כי אנשים אומרים, בגיל 40 אני אהיה כאן וכאן וכאן, ואני אעשה כך וכך וכך, והם מגיעים לגיל 40 והם לא שם. אנשים אומרים, אני אינטליגנט לא פחות ממנו. איך זה שאני מסתכל עליו בפייסבוק והוא כזה מצליח ואני לא? אז הפער הזה היה, אני אקרא לזה מחלה, עמית, שליוותה אותי המון המון שנים, ובעיקר תסכול מטורף שכל הזמן הייתי מתעלת אותו לאיך עוד אני משתפרת, איך עוד אני לומדת, מה עוד אני עוזרת לעצמי כדי לגדול, אבל בתוך זה שאני מגישה את זה די הירואי, הרבה בכי, הרבה תסכול, הרבה שיחות פנימיות לא פשוטות של, אז אולי אני לא מבינה באמת מי אני, אולי אני לא כזאת חכמה, ורק מאוחר יותר, בגיל יותר מבוגר, עשיתי אבחון, אז בכלל לא הבינו מה הבעיה. ואני, אחד המשפטים שהכי מלווה אותי מילדות זה, זה כל כך פשוט. אז מה הבעיה? למה את לא מבינה? כולם מבינים את זה. איך יכול להיות שאת לא קולטת את זה? את אמורה להיות אינטליגנטית, וזה היה משפט שליווה אותי המון המון שנים והכאיב.
אני אקח את זה במקום שלי, אין לי דיסקלקוליה, אבל אני רואה מרחב, אני לא כל כך רואה, אני רואה די דו-ממד. כשהייתי צריך, הייתי במגמה מקצועית ובטכניון, וצריך ללמוד הנדסת המרחב, מה שנקרא, סרטוט, לא רואה, רואה דו-ממד, אז גם כל המורים אמרו לי, איך אתה לא רואה, זה כל כך פשוט. אז אני ממש מזדהה עם זה, אבל אני רוצה לחזור בריצה לדבר יותר טוב, יותר משמח ויותר מסקרן אותי. החלטת שאת תפתחי את האינטואיציה.
כן.
גם בזה היו שנים שמי שדיבר על אינטואיציה ורוחניות לא בדיוק היה במיינסטרים. אז גם פה היא צריכה לגלות כוח חזק, להעיז מול חברות, חברים, בית, מורים, איך? תספר לנו קצת.
אז כן, אז זה באמת היה, אני כן אגיד שגדלתי במשפחה מאוד ריאלית, מנטלית, ואני הייתי מאוד רגשית ואינטואיטיבית, זה לא כל כך, לא כל כך הבינו מה הקטע, מה הקטע איתה עם הבחורה, ולמה הכל רגשי כל כך, ולמה היא לוקחת הכל ללב, אבא שלי היה לו משפט קבוע, אל תקחי ללב, אמרתי לו, אבל זה לא עובד ככה, אני לוקחת ללב, זה לא שאני מתכננת את זה. אז זה היה באמת מאתגר. זה היה לדבר עם אנשים. אנשים תמיד התייחסו אליי באופן טבעי כמנהיגה. והיו באים להתייעץ איתי, והיו באים לשאול אותי שאלות. ואז היה את הפער עם הלימודים או עם הציונים. אני יכולה להגיד לך שלא סיימתי בגרות. היו לי 3 נכשלים ואמרו שאני לא זכאית לתעודת בגרות. ואצלנו בבית, לפני שהיית בכלל ביסודי, ידעת שאתה אמור לעשות אוניברסיטה. ועדיף העברית, כן? ואני בכלל לא סיימתי בגרות. אז הנה סיימתי תיכון, ואני יודעת שלא סיימתי בגרות, ואין מצב שאני חוזרת ככה הביתה. וכבר התחלתי להבין עם עצמי מה אני עושה כדי לעשות תיקון, ואני יכולה להגיד שבסופו של יום, הסיפור הזה שלי היה כל הזמן לכתוב מחדש סיפור, כי הסופים שהגעתי אליהם היו במקרה הטוב לא משהו, במקרה הפחות טוב מבאסים טילים. והיה לי ברור שאם אני לא אברר איפה הבעיה, אגיע לשורש שלה, אשים במקומה פתרון, אני לא אצליח לכתוב סיפור חדש. ובגלל זה מה שאני עושה היום עם אנשים, את התהליך הזה ממש. לחפור, לנבור, להבין מה השורש, לתקן אותו, ואז אתה יכול לעשות חדש.
איזה יופי. אז אני רוצה עוד להתקדם במעגל החיים, כי היום אמרנו, אנחנו חוקרים עלייך ואת הדרך שלך. את כבר אישה בוגרת, כנראה נשואה, והתחלת להיות, כמו שם הפרק, היית ב4 יבשות.
נכון.
מה זה הנוודות הזאת? למה?
מה הוביל אותי לשם? אז באמת אני מסיימת את האוניברסיטה העברית, אחרי שתיקנתי את הבגרות, אז כמובן האוניברסיטה העברית מתבקש. ואז נשלחנו, אני ובעלי דאז, למיטה משרד החוץ, וזאת הייתה החוויה המתקנת, המכוננת הנוספת, 10 שנים, 4 יבשות שונות. היינו במפרץ הפרסי, בנסיכות, באומן, באיחוד האמירויות, היינו בתאילנד, היינו בפירו והיינו בדרום אפריקה, ואני מגיעה עם כל הרקע הזה, קודם כל למדינה ערבית, כן? בואו נזכור איך הסיפור התחיל. אני מגיעה למדינה ערבית שכל אחד יכול לקנות מה שהוא רוצה, באימה משהו, ואני יכולה לומר לך שבעשר שנים האלה זה היה כמו מסלול האצה ישיר, שבו בכל מדינה כל מה שהאמנתי ותפסתי על החיים פשוט התרסק, והייתי צריכה לאמץ לעצמי תודעה חדשה, כי רוב הדברים מסביבי לא היו ברורים. אני יכולה לתת דוגמה רגע?
חייבת, כי זה כזה מסקרן. אז אם בא לך, אז או מכל יבשת איזושהי דוגמה, כי מה התנפץ ומה נכנס?
אז למשל באומן, מדינה כזו עשירה. כולם יש להם בחוץ פרארי או מזרטי, מג'ורנל, לא סתם איך, שבונים להם, דגם מיוחד להם. אבל אתה נכנס הביתה, עמית, אין אף רהיט. מה יש? יש ניילון שפורסים על הרצפה, מביאים מין מגש עצום, שעליו מוגש כל האוכל. ראשית אוכלים הגברים, ביד, מקבצים את האוכל ומכניסים לפה, ואחריהם אוכלים הילדים והנשים. ואני יושבת שם, ואני אומרת לעצמי, ריבונו של עולם, ואם הם רוצים עוד, איך הם יודעים, אם יש להם דיסקלקוליה, איך הם יודעים מתי להפסיק? כי אם הם יאכלו הרבה, לא יישאר לאלה שיבואו אחריהם. אז איך הם יודעים מתי להפסיק? ואני פוגשת נשים שלבושות בשחור, אבל כשהן נוסעות לאנגליה, סוגרים בשבילם את הקניון, כי הן לא מוכנות להסתובב כאחת האדם בשביל ללמדות בחנויות. זה היה מין קצוות כאלה, כל כך דרמטיים, שכל מה שהבנתי על החיים ועל איך תופסים אותם, ממש השתנה. אחר כך כשהמשכנו לתאילנד, אז הבנתי, החברים שלנו, הסביבה הקרובה, היו אנשים שהיו בעלים של מלונות וכל השכונה, ופתאום אתה רואה איך הם חושבים, איך הם מקבלים החלטות, כמה כסף הם מוצאים כשהם יוצאים למסעדה בערב. זה לא משהו שניצה מירושלים הכירה או הבינה. אז ממש בכל מדינה כזו, בעוד רמה הבנתי, נחשפתי, דרום אפריקה לי הייתה הכי מכוננת במובן הזה, פגשתי שם עוני מחריד, ומצד שני עושר מטורף, וראיתי מה קורה, ואיך מתנהלת אוכלוסייה, שיש לך כאלה פערים קוטביים, ומה קורה גם לכלכלה, שיש לך אפליה מתקנת, ואני חושבת ששם הבנתי ששפע היא זכות מולדת שלנו. אני עד אז באמת האמנתי שאתה צריך לעבוד בשביל הכסף שלך, שאתה צריך להתאמץ ואתה צריך להתייגע. ואולי כי הייתה המדינה האחרונה ואולי כי בה הפער היה כל כך גדול, פתאום הבנתי שאנשים פשוט עשירים מעצם היותם, ואפשר שיהיה לך דבר כזה.
אבל לא ברור לי מה זה עשירים מעצם היותם, אולי זה דור שני, שלישי שירשו, או שהם עשו משהו טוב, לא נפל
גם
עליהם.
גם מצד אחד. מצד שני, אני הייתי עוברת ברחוב, ברור שכל מי שחולף על פניי שהוא לא בצבע לבן, האור, מכבד אותי כאילו אני יותר ממנו. זו הייתה תחושה שהייתה לי זרה, שאני מעצם הצבע אור שלי, שאני מעצם הסטטוס שלי כזה או אחר, זה בכלל היה לכל אורך השנים, כי היינו בשירות הדיפלומטי. אז זה דברים כמו, זה לא להמתין כמו כאחת האדם שהטיסה עולה, אלא יש לנו מסלול משלנו, ובעצם זה היה 10 שנים שראיתי איך אנשים חיים כשהם מרגישים privileged, שיש להם פריבילגיה, ומגיע להם.
אני רוצה גם אבל להחזיר אותך לסיפור מצרים.
כן.
כי יש פה על פניו סתירה.
כן.
במצרים ראית כילדה את עוצמת הכסף, את עוצמת הכוח לרעה.
נכון.
ופתאום פה היית בכמה יבשות והיית פריבילג' כמו שאמרת, אז כאילו עוד פעם הכסף הוא השולט. אז זה לא את, זה לא את באופי, אז איך זה יסתדר ככה ש...
אני חושבת שזה מה שעשה לי את התיקון. אם במצרים יצאתי עם החוויה שכסף משחית, בגלל שחייתי בתוך הקבוצות האלה, עם האנשים האלה, ראיתי גם כמה הוא יכול לעזור. אני יכולה להגיד לך שבשגרירות בדרום אפריקה היו לי מיזמים, תמיד היו לי מיזמים, אבל באפריקה זה החזק, לעזור לבתי יתומים, לאסוף צדקה, לעשות כל מיני פעילויות, ובפעם הראשונה בחיים שלי, שהיה לי כסף, שהיה לי סטטוס, אז יכולתי להוביל מהלכים, וראיתי איך כסף יכול לתקן עולמות. אין לי דרך אחרת לשים את זה מלבד הביטוי הזה, וזה היה מרגש.
נשמע ככה. אז לא דיברת על פרו, אז בא לי דווקא שנדבר על פרו, מה למדת שם שאת מרגישה שאולי עד היום מי הבך? כי אני מבין שבכל אחת מארבע יבשות משהו נשאר בך עד היום.
כן. אחד הסיפורים הכי מצחיקים בפירו זה שהגיע אלינו לביקור איזה מאבטח, ואמרנו לו, כשאתה עולה למונית, כשהוא שואל אותך כמה זה עולה, תגיד לו סינקו, שזה חמש. 5 שקלים לצורך השיחה. והוא עולה והוא שואל את הנהג, כמה עולה הנסיעה? והנהג אומר לו 4 שקלים. אז הוא אומר לו, נו, סינקו, 5. עכשיו זה היה הסיפור שפתח את החיים שלנו שם. הוא כל כך היה מיינדד ובראש מקובע למשהו מסוים, כי הוא אמר, אני לא רוצה שירמו אותי, אני אגיד להם 5 ואימא, והוא בכלל אמר לו 4, והוא הפסיד. אז שם היה לי שיעור מאוד חזק על, על גם על הנושא של ניהול כסף ועל להפסיד כסף. היו לנו שם חברים שהפסידו סכומים גדולים, ופעם הראשונה בחיים ראיתי, זה לא פעם ראשונה, כמה כוח יש לניהול נכון של כסף, ואם אתה מנהל את זה נכון, נשאר לך עוד מזה. ליצור זה משהו אחד. זה קצת כמו לרזות. אתה יכול להיות, לרדת במשקל, אבל לשמור על זה, או זה סרט אחר.
אז אני רוצה לחזור רגע לאומן, כאחד שהרבה בעודו ואוהב לאכול בידיים, אבל על הלי בננה, לא על ניילון. אמרת שהיו שם פערים אדירים בין הבחוץ לבפנים, זאת אומרת, הבית פשוט מאוד, והחוץ, שופוני כזה, אני ואני ואני. מה לקחת משם כשחזרת לארץ וכבר יש ילדים לחיי היום-יום, מהפער תרבויות האלה, מהפער בין ההמון לכלום?
זה עונה אבל לא עונה, אבל זה החיבור שלי. אחד הדברים שעיממו אותי זה שבאומן הסולטן, מאפשר לנשים לא ללכת עם כיסוי ראש. הן יכולות ללכת גלויות לחלוטין. אני הייתי בטוחה שברגע שהחוק הזה עבר, כולן יורידו את האבאיה וילכו. הופתעתי לגלות שכולן שמרו על כיסוי. שאלתי אותם, אבל למה אתם מכסות את הפנים? אז הם אמרו, כי ככה, כשאני מסתובבת, אי אפשר יהיה לדבר עליי, כי לא יודעים איפה אני נמצאת. מה שלקחתי מכל המקומות האלה, זה שבסוף הכל זה הבניות מנטליות. אתה יודע, כשנולדה לי הבת בפירו, אמרתי למטפלת שלה שעזרה לי, היא צריכה לאכול פירות וירקות בבלנדר עושים. אמרה לי, אתם לא נורמלים אתם הלבנים. מי אוכל פירות ולבנות וירקות כשילד נולד? רק אורז. תבשלי לאורז וזה מה שתאכל מגיל אפס. אז בכל תחנה, עוד דברים שהבאתי שמבחינתי היו אמת מוחלטת, אקסיומה שאין לזוז ממנה, התגלו כלא קשורים לכלום, או ראיתי שבהקשר התרבותי זה נראה אחרת, והבנתי כשחזרתי שכל מה שחשבתי, אני צריכה לשים אותו בצד ולבנות סיפור חדש בכל תחום בחיים שלי. וזה מה שהתחלתי לעשות.
אז אני רוצה עוד שאלה אחרונה, לפני שנמשיך בתחנות חייך, לחבר את שתי התחנות הקודמות, את הדיסקלקוליה ואת המסעות בעולם. את מגיעה לארבע יבשות, את אמרת שאת במערכת הדיפלומטית בצורה כזו או אחרת, את מייצגת לא רק את עצמך, את כאילו מייצגת מדינה.
נכון.
והבחורה, לא יודע באיזה גילאית, הבחורה, דיסקלקוליה, האם את הרגשת בשיחות עם המארחים המקומיים שאת צריכה להיות שחקנית, יכולת להיות את ולהיות אינטואיטיבית, כי לא מצפים שתהיי ריאלית? זה מסקרן אותי קצת, איך חווית גם את זה?
האמת שכן. זאת שאלה מעולה, אף פעם לא שאלו אותי אותה.
יש.
אני אגיד לך ש... מדברים על תסמונת המתחזה, כן? קודם כל, היו הרבה מושגים שלא הבנתי, בטח לא מהילדות ומאיפה שאני הגעתי, וזה אנשים עשירים באמת אגדיים. והרבה מהשיח שלהם היה לי זר, והייתי צריכה כן להשתתף בשיחה ולהיות חלק. וגם פה מצאתי את עצמי, אני קוראת לזה נמתחת, עומדת על קצות האצבעות בשביל להיות יכולה להשתתף בשיחות. וגם מבינה שגם אם אני ארצה ללכת ללמוד חלק מהדברים, אני אוכל ללמוד עד נקודה מסוימת, אבל מעבר לזה אני לא אבין יותר. ובשלוש השנים הראשונות, זה מאוד ליווה אותי חזק מתוך 10, ואחר כך פשוט הבנתי שאני צריכה לשאול את השאלות שלפעמים לאחרים נשמעו אולי ילדותיות, אולי מוזרות, אולי בסיסיות, אלמנטריות, אבל לי הם היו ממש, אחרת לא הייתי יכולה לעשות את החיבורים בראש ולהיות חלק מהשיחה.
זה כמו ילד שנכנס לחנות ממתקים ופתאום רוצה לה מהכל, והוא לא יכול מהכל, והוא לא יודע מה מותר לו, אז אותו דבר בטח הרגשתי, מדברים איפה להשקיע ואיפה קניתי והמטוס הפרטי וכו'.
ממש ככה.
ואת ילדה מירושלים.
ממש ככה. היה לנו חבר שהיה עובד במהלך הלילה, היה עושה השקעות בשוק ההון. אז פעם ראשונה שמעתי על שוק ההון, אני בשנות ה-20 שלי, והוא מדבר על מה הוא משקיע ומסביר לי כל מיני הסברים, ואיפשהו כבר הייתי רק רואה את השפתיים שלו זזות ואומרת, אני מבינה שהוא מדבר איתי, אבל לא מבינה מילה ממה שהוא אומר לי, וזה לא בגלל האנגלית. ופשוט למדתי להניח לזה, ולהתמקד יותר בקשר החברי, ולהתמקד יותר במערכת היחסים, ולשאול את השאלות, ולהגיד, לפעמים גם אני לא מבינה, וזה בסדר, מותר.
מאוד מותר. אז בואי נתקדם במעגל החיים, נתקרב לחיינו אנו. עד היום, כמו שהצגת בהתחלה בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה של הכסף, שיש גם ספר על זה, את מנסה להבין, לעזור לאנשים להבין את התורשה הכלכלית שלהם.
נכון.
את מנסה לעזור לאנשים להרשות לעצמם להיות יותר אינטואיטיביים ולא רק שכל.
נכון.
ועכשיו אני רוצה שתסבירי.
אני עוזרת לאנשים, קודם כל להפוך את הכסף מאויב לאוהב, באמת לקיים איתו מערכת יחסים משמחת. אי אפשר להצליח כלכלית אם אין לך מערכת יחסים משמחת עם כסף. אני אגיד לך שכשחזרנו מחול, מה שעשיתי זה למדתי את שיטת התטה הילינג, שהיא משחררת אמונות מגבילות וחסמי כסף. וכמו כל דבר שאני עושה בחיים, כשאני רוצה ללמוד משהו לעומק, אני הופכת למורה שלו. אז הפכתי להיות מורה ולימדתי מעל 157 קורסים, מעל 8,000 איש, ועבדתי איתם על חסמי כסף שלהם. ואני אומרת לך שדרך זה בעצם עבדתי על עצמי. זה היה תהליך ריפוי, חלק מהדברים אני עברתי בעקבות הדרך שעשיתי, אבל המון המון דברים גיליתי במהלך הדרך, והבנתי דבר אחד, שבסוף ההורים מעבירים לנו לא רק צבע עיניים, אלא גם את האופן שבו אנחנו מתנהלים כלכלית, ואם להורים הייתה תודעת חובות סביר שלנו, אם להורים הייתה תודעת הלוואות סביר נניח שלנו, והבנתי איך לדבר עם אנשים על כסף בלי לדבר על מספרים. זה הפיצוח של חיי באמת.
זה נהדר. אבל יש עוד מושג אחד שאת משתמשת בו, גנטיקה פיננסית.
נכון.
תסבירי בבקשה מה ההבדל בין גנטיקה פיננסית לתורשה כלכלית.
גנטיקה פיננסית היא דברים שירשנו מבלי דעת, ממש ב-DNA. ממש קיבלנו אותם כמו שקיבלנו את הצבע העיניים שאמרתי, ותורשה כלכלית היא משהו שלמדנו דרך התבוננות בסביבה וחיקוי של הסביבה. אם אמא תמיד מבקשת מאבא כסף, אז כנראה שנשים צריכות לבקש כסף מגברים. או אם אמא קונה דברים ומסתירה אותם, אז כנראה שאנחנו צריכים להסתיר את הדברים שאנחנו קונים ולא לפרגן לעצמנו. אז היום אני מנרמלת לאנשים עושר ואני מלמדת אותם, מגיע לכם, מותר לכם, בואו נשחרר את החסמים שמונעים מכם להצליח כלכלית, בלי לדבר מספרים, כדי שתוכלו באמת לעשות את זה.
אז שומעים אותנו מאזינות ומאזינים עכשיו, וסקרנים לדעת איך הם יכולים לגלות את הגנטיקה הפיננסית או התורשה הכלכלית שלהם ומה לעשות עם זה. יש לך איזה שהם כלים או אפשרויות שהם יכולים כל אחד לבחון לעצמו?
אני כבר אגיד לך שמי שיש לו תורשה כלכלית שהוא לא אוהב, אז הוא יודע. הוא יודע שההורים לא יכלו לסגור את החודש וגם הוא לא יכול לסגור את החודש. אז הם אומרים, גם אמא שלי הייתה, הם כבר יודעים. הם פשוט לא קוראים לזה תורשה כלכלית, שזה מושג שאני התבעתי או גנטיקה פיננסית. אז קודם כל זה להבין שאני ממשיך את ההורים מבחינת התנהלות כלכלית ואני לא רוצה בזה. ואחר כך כן, יש לי ממש פודקאסטים שלמים על מה השלבים שצריך לעשות כדי לשחרר את זה, ואיך לעשות את זה בצורה נכונה. ואני אגיד בסוף שקודם אנחנו עושים את השינוי בפנים, ולצד זה, או אחר כך בעיניי, אנחנו צריכים את הכלים הפרקטיים כדי שנוכל באמת לעשות גם את הפעולות בפיזי. זה אומר בחשבון הבנק להתנהל נכון, זה אומר להשקיע, לקנות נכס וכו'. אבל כל עוד אתה חסום כאן בראש, כל עוד אתה לא מאמין שמגיע לך, זה לא יקרה.
מעולה. אני רוצה, ככה אנחנו עוד מעט מתקרבים לסוף, לכמה שאלות ככה שיעגדו. כל מה שדיברנו, יש תזה אחת שאומרת שאדם חלש במשהו מילדות. כן. אנחנו נחזק לו. זאת אומרת, מישהו שהוא לא יודע לקרוא אנגלית, הוא ילך לשיעורים פרטיים באנגלית עד שהוא ידע לקרוא אנגלית. מישהו שלא יודע לשחות טוב, הוא ילך להרבה שיעורי שחייה עד שהוא ידע. יש תיאוריה אחת, השנייה שאומרת, בוא ניקח במה האדם טוב ונחזק אותו. למה כל הזמן נדרוך לו על היבלות? אז באיזה אסכולה?
וואו, אני לגמרי שייכת לשנייה וכך חינכתי את שלושת ילדיי. אני אגיד לך את הדבר הבא. משהו שאנחנו חלשים בו, במקרה שלי זה המתמטיקה, במקרה הטוב אחרי מאמץ גדול, נהיה בינוניים, אולי בינוניים פלוס. אם אנחנו ניקח את משהו, יכולת או קישור אינטואיטיבי בסיסי מילדות שלנו, או אם אנחנו ניקח חוזקה שלנו ואותה נפתח, נוכל להיות טלנט. זה ההבדל. זה או להיות ממוצע קצת, או להיות טלנט בתחום שלך, וזה משהו שאני מאמינה בו, זה היה מה שהוביל את הקו של הבחירות שאני עשיתי, ומילדות, כל הזמן אמרתי לעצמי, אתה יודע, פעם מישהי שאלה אותי, אז ממה תתפרנסי? אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? והיינו ילדים, אז בכלל עולם ההתפתחות האישית לא היה. אמרתי לה, אנשים יבואו, והם יספרו לי מה קשה להם, ואני אגיד להם את הזווית שלי, והם ישלמו לי על זה. אז היא אמרה לי, איזה שטויות, אין מקצוע כזה. אמרתי לה, אז אני אמציא. הם ישלמו לי הרבה מאוד כסף על זה. וזה מה שבאמת היה לאורך זמן. את זה פיתחתי ולשם כיוונתי. כיוונתי באנשים ולא במספרים, והבנתי במה גורם לנו לפעול כך או אחרת, ולהתנהל כך או אחרת, וממש כל הזמן המשכתי עם הקו הזה.
גם את עובדת הרבה עם אנשים, אני רואה אנשים מכיוונים אחרים, אבל אני רוצה שנפנה רגע למאזינות ולמאזינים, כי מה שאת תיארת עכשיו דורש המון המון אומץ פנימי. זה דורש, אם זה ילד שלנו כהורים, אז ששני בני הזוג יסכימו שהילד שלנו לא מושלם, ויש לו בעיות, אם זה מרטיב עד גיל מאוחר, אם זה חלש בחשבון וכו'. השאלה שאני רוצה להוביל אותה, שתעזרי לנו, איך מפתחים גם את האומץ להודות, יש לי גם דברים שאני חלש בהם ואני יכול להתקדם, כי צריך אמונה פנימית מאוד חזקה, לך יש אותה, הייתה אותה ועדיין יש אותה. זה חוסן מנטלי מטורף, בטח הילד עצמו הוא המבוגר שמאזין לנו, ואומרים לו כל הזמן, אתה לא בסדר, אתה לא מוכשר ואתה לא ואתה לא ואתה לא. תני לנו איזה טיפ שניים מהחוסן הפנימי שלך, רזיליאנס, איך?
וואו, זה המון הקשבה עצמית. במשך שנים המציאות הוכיחה לי שאני לא, ואני התעקשתי שאני כן. והיה לי ממש פער בין בחוץ לבפנים. ואני באופן נחוש, מתמיד ועקבי, והיו נפילות, אמרתי לעצמי, אני רואה עצמאים שנתקלים בה, יש לי משהו להביא לעולם הזה, אני לא יכולה לתת לנסיבות לנהל אותי. אני החלטתי בגיל צעיר שהחיים הם כמו שלט למזגן. או שאני יושבת בחדר וחם לי או קם לי, קר לי, והשלט נמצא איפשהו שם ואין לי גישה אליו, או שאני הולכת, מוצאת את השלט ולוחצת. אז זה המון הקשבה לעצמי, והמון המון המון לחזק את עצמנו. כולנו היינו מייחלים לזה שההורים ילטפו לנו את הראש ויגידו לנו איזה מדהימה את, ואפילו שאת לא וזה וזה וזה, אבל את כן וזה וזה וזה. אבל רוב ההורים לא עושים את זה כי יש להם את הסרטים שלהם ואת הילדות שלהם. ואני החלטתי להיות ההורה שלי ולהגיד לי את מה שאני רוצה לשמוע וצריכה לשמוע ולתת לי את זה בנדיבות.
אז זה המון המון compassion או חמלה עצמית מצד אחד, ומצד שני אני רוצה להוביל למשהו שאת אישית מאמינה בו, ואני רוצה שתשמיע את זה בקולך למאזינים, לסמוך על האינטואיציה, לסמוך על עצמנו, כי הרבה פעמים אנשים אומרים אינטואיציה זה שטויות, אנחנו צריכים את ה... אם זה השקעות אז ניקח את הקובץ אקסל ונראה את המספרים וזה מה שיחליט. גם אם היזם מעצבן וגם אם הוא נראה לנו שקרן, אבל המספרים מדברים. וזה יכול להיות גם האם הילד ילך ללמוד ריתמיקה או ילך ללמוד ריצה. והמון דברים. אז איזה טיפים יכול לתת לנו על נושא האינטואיציה, איך לפתח אותה, איך לסמוך על עצמנו יותר?
אני קודם אגיד שרק עם האינטואיציה, ומעולם לא למדתי שוקון, השקעתי בשוקון והצלחתי. ורק עם האינטואיציה ולא למדתי נדלן, השקעתי בנדלן והצלחתי. ואני, זה היה כזה כמו אתגר וקצת להוכיח לעולם, שהנה, אפילו שאני רק אינטואיטיבית ואני לא מדברת מספרית, ככה אני קוראת לזה, אני עדיין מצליחה במה שאני עושה. אז הטיפים באמת להתחבר לאינטואיציה שלנו, יושבים על גם כל הזמן לחזק את עצמנו. דבר נוסף, אני לפחות שעתיים וחצי ביום מקשיבה לתכנים של השראה של אנשים שעשו את זה. אז זה מאוד 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 חשוב כל הזמן להשרות את התודעה שלנו במה שכן עובד, במה שכן מצליח, כי אחרת אנחנו נתמקד במה שלא ולא במה שכן. דבר נוסף, אני לעולם לא אתייעץ עם מישהו שלא עשה משהו. מה הכוונה? אם מחר אני רוצה לקנות בית, אני לא אלך להתייעץ עם מישהו שבחיים לא קנה בית, כי מה הוא יאכיל אותי בכל הפחדים שלו והקשיים שלו? אני אתייעץ עם מישהו שלפחות השקיע בבית אחד והצליח הצלחה מסחררת, ואני אשתדל להתחקות אחרי המחשבה שלו, אני אשאל אותו, מה אתה חושב ש... איך הצלחת ל... אני מראיינת אנשים כל הזמן, לא בראיון, בשיחה. אבל אלה בעיניי שלושה דברים, ועוד דבר שאני קוראת לו, תעשה לך רב, קחו מישהו שאתם מתחברים לווייב שלו, וכיף לכם לעקוב אחריו, והוא מעניין אתכם, ותצמדו אליו. אני רואה המון אנשים שעוברים כמו פרפרים. יום אחד הם עושים דרופ שיפינג, ואז הם עושים אמזון, ואז הם אומרים, אולי אני אעשה השקעות בארצות הברית. לא. רגע תשבו עם עצמכם, תחליטו מה החוזקה שלכם, מה יהיה לכם כיף לעשות, אוקיי? ואז תמצאו לכם את המישהו הזה שכבר עשה את זה, הוא יקצר לכם זמן ודרך, ותלכו אחריו. וזה פארק הפוריה, כל הזרעים שלכל אורך הדרך הגדתי לנבוט, ואני, כל מה שעשיתי היה להתייחס לזה כמו, יש לי גינה מדהימה, אני הולכת לדשן אותה, להסב אותה, להשקות, כי אני רוצה לקטוף פירות ממי שאני, כמו שאני, לא בדרך שכולם אומרים שהיא נכונה.
מעולה. אז אנחנו מגיעים לשאלה האחרונה, שהיא משלבת מפנתית, הרבה דברים שדיברנו, בסך הכל, שזה קשה, אבל אני אומר, בסך הכל, אם אני מאגד את זה, את אומרת, בואו תשנו אמונות מגבילות, חסמים שאתם שמתם לעצמכם בראש, או כן. שמו לכם בגנטיקה,
כן.
שחררו אותם,
כן.
ופתאום תתחילו לפרוח. אז השאלה היא,
כן.
קודם כל, איך את יכולה לעזור למאזינים? את אישית, ניצה, לא רק בשיחה הזאת, כשלא דיברנו על זה כמובן, ובכלל, איך מתחילים?
אז היום מה שאני עושה זה אני עושה, קודם כל אני מדברת הרבה על ילדים בכסף, כי איתם כדאי להתחיל מגיל צעיר, אז יש המון תוכן שגם בפודקאסט, גם בתוכנית הרדיו שלי, גם בספר שכתבתי על איך באמת לעזור לילדים. דבר נוסף שאני אגיד זה שבסוף, אם זאת אני, וזה הבית שאני רוצה לרכוש, מה שעומד ביני לבין הבית זה לא משכנתה. זה קודם כל אני, שחוסמת אותי, וכן, יש גם את הצד הפרקטי של משכנתה. זאת אומרת, אני מאמינה בהתפתחות אישית מתמדת, בעבודה אישית מתמדת, על מה שחוסם אותנו, ובכל פעם, אגב, תמיד, בשורה התחתונה, זה אותה עבודה, ואתה יודע מהו? להרשות לי לקבל יותר. להאמין שמגיע לי. זהו, זה פשוט מקבל כל מיני סיפורים ואופנים. אז את זה היום אני עושה בקורסים שאני מעבירה, בקורס הפסיכולוגיה של הכסף. אני עוזרת לאנשים לשחרר את הנקודות בזמן, כמו הסיפור האישי שלי, עם מצרים. שמה אני הבנתי שאני בסכנה, קישרתי בין כסף לסכנה, בין כסף לחרדה. ברגע שהבנתי את זה, זה השתחרר, ואז יכולתי להתפנות לכסף. אז זה ממש כזה כמו מפת אוצר, ככה אני רואה את זה, עמית. שאני צועדת עם אנשים בקורסים, בתכנים, ואנחנו כל פעם מגלים עוד חלק במפת אוצר הזו, ובסוף זה הצלחה כלכלית.
אז תודה רבה, ניצה, שהסכמת שנכיר את מאחורי הקלעים. לי היה מעניין, ואני מקווה שגם למאזינים ולמאזינו.
אני מאמינה שהיה להם. אני רוצה, כתבתי משהו שאני רוצה להגיד לסיום. החיים שלנו מעצבים אותנו, אבל הם מדויקים לנו ולשליחות שלנו, ואנחנו צריכים פחות להתמקד במה אנחנו לא, ולחזק את החוזקות ומשם לפעול, על זה דיברנו. אני רוצה להגיד שתמיד רציתי להיות יותר ריאלית. הייתי אומנית פלוס פלוס ואינטואיטיבית, וחלק מהמסע שלנו של כל אחד הוא לאהוב את עצמו בשביל מישהו, ועם מה שהוא מביא לעולם, וליהנות מזה. ומה שעברנו ועיצב אותנו להיות מי שאנחנו היום, כמו שאנחנו, זה נהדר, אבל אנחנו צריכים לשחרר את זה ולנוע קדימה ולגדול עוד ולהסכים לשגשג. זה ממש ממש כל הזמן להסכים, להרשות לעצמי יותר, להאמין שמגיע לי ולהסכים לשגשג. וואי, עמית, תודה רבה.
תודה לה.
שראיינת אותי. היה לי נהדר. וואו, תודה. תודה לכל מי שהיה איתנו, היה לי כיף לשתף בסיפור האישי שלי. אנחנו ניפגש כמו תמיד בפעם הבאה, בתוכנית הבאה. ועד אז תהיו טובים עם עצמכם ועם היקרים לכם, ואנחנו ניפגש. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitzayaniv.com תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש, וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב, או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.